נמשיך היום עם השיעור השני על הנרוזות לעומת הפרעות האישיות. אנחנו ננסה לראות את הנרוזות כאיזושהי מחלה, הפרעה, מצב נפשי שראוי לטיפול. וננסה היום יותר גם ללכת על המשך ההתפתחות בגיל ההתבגרות ולאחריו, וגם לנסות יותר לתאר את הסימפטומים ולנסות לראות איך אנחנו גם מטפלים בסימפטומים כאשר אנחנו יודעים שמדובר במצב נרוטי לעומת מצב שבו יש לנו הפרעת אישיות, ואז כוחות האני יותר נמוכים, וההפרעה היא יותר קשורה לאיזשהו מבנה בסיסי שהטיפול ייאלץ לטפל בו אחרת. נגיד רק שבאמת נרוזות זה סוג ההפרעות הנפשיות היותר שכיחות, שלטפל בהן יש לנו הרבה יותר כלים מבחינת הפסיכותרפיה, יש לנו הרבה יותר הבנה לאיך הדברים מתרחשים, ויש לנו, וההבנה יכולה גם לעזור, ויש לנו הרבה יותר פרטנרים בתוך הטיפול שכוחות האני שלהם וכוחות היכולת שלהם להבנה עצמית ולהתבוננות היא יותר גדולה מאשר בהפרעות אישיות. אז כפי שאמרנו כבר וחזרנו מספר פעמים, האדם הנאוטי מפתח סימפטומים שהם תוצאה של קונפליקט בין האני והתודעה והקומפלקסים. בין האני והתודעה אני כולל בתוך זה גם את המרכיב של הסופר אגו, שיונג פחות מדבר עליו באופן ישיר, כי בשבילו בתוך האגו והסלף ביחד יש את המצפון. אנחנו בכל זאת יכולים להסתכל, וזה לא יהיה זר לגישה היונגיאנית, ולהגיד שגם הסופר אגו הוא קיים באופן מולד כארכיטיפ, המצפון האנושי, ואיך הוא יתעצב ואיזה צורה הוא יקבל בחיים של הבן אדם או של המטופל, זה תלוי באיזה סביבה אישית, משפחתית, גנטית, ובאיזה סביבה חברתית הוא גדל. כי הסופר אגו, יש לו מרכיב מאוד מרכזי ביצירת הנרוזה. אם אנחנו אומרים שהסופר אגו לצד האגו הוא המצפון, הערכים, המורל של הבן אדם, היכולת שלו בכלל להרגיש קונפליקט או להרגיש רגשות אשמה או להרגיש מה בסדר ומה לא בסדר ולקחת את זה ברצינות ולסבול מזה, זה תלוי באיזה מצפון או איזה סופר אגו בשפה הפרוידיאנית יש לו. אם בן אדם גדל בסביבה מאוד מוסרית, או אמא מאוד מוסרית, או אבא מאוד מוסרי, או שמטבעו כבר יש לו איזה נטייה להיות מאוד מוסרי, ומאוד אכפת לו להיות בעל מוסר, להיות בעל ערכים, להיות בסדר כלפי האחרים, אז הסבל שלו מדברים שבעיניו הם אינם נכונים, אינם מוסריים, יהיה יותר גדול, והוא יהיה חלק מיצירת הסימפטומים. אז יכול להיות, מכיוון שאנחנו מדברים פה על סופר אגו כארכיטיפ, אז אנחנו יכולים להגיד שגם סביב הסופר אגו יכול להיווצר לבן אדם איזשהו קומפלקס. קומפלקס מוסרי, קומפלקס שכל הזמן בודק את עצמו אם הוא בסדר ואם הוא לא בסדר מבחינה מוסרית או כלפי האחרים או מבחינה דתית או מבחינה ערכית או מבחינה אידיאולוגית. כאשר יש קומפלקס עם הסופר אגו, אז הסופר אגו יכול להופיע כאיזשהו צד באישיות שהוא יכול להיות מאוד ארכאי וראשוני ופרימיטיבי אפילו, סופר אגו ארכאי, שהוא מאוד מעניש, שהוא מאוד שופט, ואז המרכיב הזה בתוך הנפש יכול ליזום אפילו נרוזה יותר גדולה. זאת אומרת, כמה שאנחנו מדברים כל הזמן שהקונפליקט הוא בין התודעה, יהיה גם איזשהו קומפלקס הרבה הרבה יותר רציני. כלומר, אנחנו מדברים פה על זה שהסופר אגו ייכנס כמשתנה בתוך צורת הקונפליקט שיש לאדם עם הקומפלקס שלו. אז שימו לב, אנחנו פה מדברים על מצפון לפעמים, או סופר אגו מאוד נוקשה, או מאוד ארכאי, או מאוד חזק, שמביא את הקומפלקסים המסוימים סביב המין, סביב התוקפנות, סביב כמה אני בסדר וכמה אני לא בסדר, למצב יותר רציני, והנרוזה תהיה יותר חזקה. זאת אומרת, אני מעניש של האדם, והסימפטומים שקשורים באנשה עצמית או בתחושות השם, יהיו אז יותר גדולים. אז עכשיו נחזור רגע לקומפלקסים. דרך אגב, גם מבחינה תרבותית, ומבחינת הקומפלקסים התרבותיים, יכול להיות שבן אדם גדל ומתפתח באזור שהוא נורא מוסרי. אזור דתי, אזור שמרני, אזור שנורא לוקח בחשבון את המוסר של האדם, ויש הגדרות מוסריות מאוד ברורות ומאוד נוקשות. אז החלק הזה של הסופר אגו כמובן יקבל אפילו איזשהו פן של קומפלקס תרבותי, מלבד החלק המשפחתי, ההורי של האבא או האמא שהם גם מייצגים את אותה תרבות. בכלל, הייצוג התרבותי והקומפלקס התרבותי שנכנס לתוך המערך הנפשי שלנו, הוא מועבר הרבה פעמים דרך ההורים ודרך המשפחה, אחר כך דרך החברה, אבל יכול להיות שהוא עובר בכלל באוויר גם של ההורים, גם דרך ההורים וגם דרך הסביבה. וזה לא תמיד מוגדר איך, אבל ברגע שזה קומפלקס תרבותי, הוא נכנס לעניין כרגע, כמו שאנחנו אומרים, לעניין המוסרי. גם בתרבות, למשל, לא רק של מוסר, נגיד, יש תרבות ביפן, יש תרבות של מאוד של פרסונה. זאת אומרת שהקומפלקס התרבותי שלהם הוא מהפרסונה. איך אתה נראה? האם אתה בסדר? האם אתה עשית בושות? האם אתה נראה שאתה מתנהל נכון, מתנהל בסדר, אם זה בעבודה, אם זה בהצלחות שלך, אם זה בבית ספר וכו'. אז העניין הזה של הפרסונה, שזה ייראה כלפי חוץ כמו שצריך, אם זה קומפלקס חברתי-תרבותי, אז גם כן, לבן אדם יש סיכויים שכל אותם דברים שקשורים בנראות כלפי חוץ, או איך הדברים נתפסים, נראים, מבחינת לא רק מוסר טהור, אלא בכלל איך זה נראה, אז זה ייכנס כחלק מהנרוטיות של, 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 של האדם שגדל בסביבה הזאת. זאת אומרת, הוא יכול לסבול המון סימפטומים כתוצאה מזה שהפרסונה שלו היא לא תקינה, היא לא טובה, היא בעייתית. הוא יכול להיכנס להמון בושה סביב הפרסונה שלו. הקומפלקסים הם מלווים ברגש של בושה, ברגש של השפלה, ברגש שאני לא יכול לסבול את עצמי עד כדי כך שאני חייב להיעלם מן העולם. במצבים מסוימים. אז זה עוד דוגמה עם הפרסונה לחלק התרבותי, איך הוא נכנס למוסר של האדם ולהערכה שלו, מה טוב ומה רע באופן כללי. אוקיי, עכשיו, אחרי שקצת בררנו את העניין של הסופר אגו, ואני המעניש וכל החלק הזה, נחזור לרגע גם לעניין של גיל ההתבגרות, ששם נעצרנו בפעם הקודמת, ונראה איזה קומפלקסים מתווספים או עולים וצפים בגיל ההתבגרות, ונראה גם, ונשים דגש גם על סימפטומים, איך הסימפטומים נוצרים כתוצאה מהמאבק הפנימי, כי הרבה דיברנו על חרדה, הרבה דיברנו על דיכאון, הרבה דיברנו על אובססיה, הרבה דיברנו על היסטריה ועל כל מיני מצבים שקשורים לצורה שפרויד ראה את זה, כן? אם זה סימפטומים שקשורים לתקופה האוראלית, האנלית, הגניטלית, שזה עוד הסתכלות על האופי והסגנון שהנרוזה תתבטא, ופה אני בהחלט אקח גם את הראייה של פרויד. אני רק אוסיף שנוצר פה איזשהו קומפלקס, וגם הקומפלקס האוטונומי הוא יותר קרוב למה שאנחנו מדברים לפעמים, כאשר אנחנו מדברים על מנגנונים נאורוטיים להישרדות הנפש. נגיד, אם אנחנו דיברנו, פרויד דיבר בהיסטריה על מנגנון שהוא קרא לו קונברסיה, שהסימפטום עובר לגוף, או לאיזשהו שיתוק היסטרי, או עיוורון היסטרי, או לאיזושהי בעיה מסוימת בגוף, או מצבים דיסוציאטיביים, אני רק מזכיר לכם, שהוא קרא לזה כאשר הנפש מתנתקת, לא זוכרת, לא רואה, לא יודעת שמשהו קרה, כאילו יש דיסוציאציה. שני המנגנונים האלה הם מנגנונים שפועלים הרבה פעמים במצבים נאורוטיים. גם הקונברסיה וגם הדיסוציאציה היו מאוד מקובלים בעולם בחלק מתחלואה, גם של נאורוזות וגם של הפרעות אישיות. ופה כדאי להגיד שההבדל בין נרוזה ובין הפרעת אישיות, היא שבכל זאת בנרוזה יש לנו בכל זאת איזושהי אישיות, שגם אם יש אצלה הדיסוציאציה, הדיסוציאציה לא מפרקת את כל האישיות, והדיסוציאציה עוזרת בתקופה מסוימת, ואפשר לטפל בה ולהחזיר את אותו חלק שהוא לא זכור, שהוא מנותק, שהוא קרה בחוסר מודעות, להחזיר אותו לאט לאט בתוך הטיפול למקומו ולאחות את הדיסוציאציה. בהפרעות אישיות, כבר מהבסיס של התפתחות האישיות, הדיסוציאציות הן יותר כמו ספליטים, ואז זה קיים באופן בסיסי. זה לא התקיף את הבן אדם באיזשהו פן בחיים שלו, באיזושהי תקופה של משבר. אם אנחנו חוזרים לגיל ההתבגרות, למה נזכרתי בעניין של הדיסוציאציה? גיל ההתבגרות זה גיל יחסית משברי, ואפילו אם הבן אדם כבר התפתח באיזושהי צורה נאורוטית, הסערה והמשברים והבעיות שהאדם חווה בתוך גיל ההתבגרות, יכול להביא אותו לאיזשהם שבירות ושימוש במנגנונים יותר פרימיטיביים כחלק מהנרוזה המשברית של גיל ההתבגרות. למשל, דיסוציאציה יכולה להופיע פתאום בגיל ההתבגרות. קומפלקס מאוד עמוק שפתאום מתקיף את האישיות, או משהו שהאגו נחלש והנרוזה סביב המין למשל, בסביבה נגיד מאוד שמרנית ודתית, פתאום עולה, אז יכול להיות שהמנגנון הדיסוציאטיבי פתאום יש סימפטום בתוך הנרוזה. אפילו יותר מזה, גם המנגנון אפילו שנראה כביכול פסיכוטי של אישיות מתפצלת, או של בן אדם פתאום מסתכל על עצמו מהצד ורואה את עצמו כאילו זה לא הוא, כל מיני תופעות של שאנחנו בדרך כלל מדברים עליהן בפסיכוזה או בהפרעות אישיות קשות, יכולות בגיל ההתבגרות פתאום להתקיף את הבן אדם ולעזור לו כמנגנון הגנה שמעלה כל מיני סימפטומים שהם לפעמים מאוד מאוד מפחידים. אז את גיל ההתבגרות הייתי לוקח כתקופה מאוד מאוד מיוחדת, והרבה פעמים שם עולים קומפלקסים עתיקים יותר, בגלל המצב שפתאום יש סערה הורמונלית, סערה מינית, בעיה של זהות, בעיה של פחדים מהגוף המשתנה ומהמין, בעיה בנפרדות, בעצמאות, תלות עצמאות, מרדנות, כל הדברים האלה יכולים להתקיף את הנפש הצעירה שעומדת מול המתקפה הגדולה, ואז הסימפטומים כמנגנוני הגנה יכולים להיות מאוד סוערים ולהיראות לנו כהפרעת אישיות פתאום, למרות שהמתבגר או המתבגרת הם בעצם לא הפרעת אישיות, וגם לא ברור אם מתפתח פה הפרעת אישיות, אבל עצם התקופה הסוערת הזאת מביאה הרבה פעמים נרוזה עם מנגנונים יחסית פרימיטיביים, וגיל ההתבגרות כשלעצמו, אם הוא סוער מאוד, ואם הוא בעייתי מאוד, ומוציא מהסביבה גם דברים מאוד קשים, שהוא יטביע את חותמו בצורה מאוד גדולה, ואז זה ישאיר איזשהו קומפלקסים שבעצם מקורם או הכוח שלהם, סליחה, האנרגיה שלהם היא בעצם הצטברה בגיל ההתבגרות, והבן אדם עוד ימשיך לחוות דברים מגיל ההתבגרות בכל מיני מצבים שיזכירו את אותו מצב. זאת אומרת, גיל ההתבגרות בסופו של דבר הוא מבחינה זאת הוא גיל מאוד מאוד מיוחד, מאוד סוער ומאוד מכתיב. אני דיברתי בהרצאה הקודמת, הזכרתי את העניין למשל של אהבה ראשונה. אהבה ראשונה זה פעם ראשונה שהאנימה או האנימה שהיא עדיין מעורבבת עם האם יוצאת כאילו לאור, והבן אדם משליך את האנימה על האהובה או את האנימוס על האהוב, הנער או הנערה. עכשיו, מה שקורה סביב ההשלכה הזאת וסביב ההתאהבות הזאת הוא מאוד מאוד סוער, מאוד מאוד רגיש, מאוד מאוד מטביע חותם. אם היה פה אכזבה גדולה, אם הייתה פה פגיעה גדולה, אם הייתה פה בגידה גדולה, אם הייתה פה כל מיני מצבים רגשיים קשים, זה מטביע את חותמו ומעצים קומפלקסים קיימים, או עושה קומפלקס חדש. למשל, אכזבה מאוד מאוד גדולה בהתאהבות הראשונית יכולה ליצור בבן אדם קומפלקס סביב התאהבות. הוא לא יוכל יותר בקלות להתאהב מחדש. הוא יישאר עם הפגיעה הזאת והוא לא ייפתח להתאהבות נוספת, או הוא יפחד מהתאהבות נוספת. יהיה לו קומפלקס עם התאהבות. והוא לא ירצה שזה יקרה, והוא ידחיק את זה, וזה יכול להיות קומפלקס אוטונומי, ואז כשהוא יתאהב מחדש, זה יתקיף אותו בצורה קשה, אובססיבית, חרדה מפגיעה נוספת, כעס נורא גדול, תלוי איזה פילינג טון יש לקומפלקס המסוים, שיכול להמשיך להתגלגל עם האדם אם הוא לא עושה איזושהי עבודה ואיזושהי אינטגרציה. הסימפטומים יכולים להיות סימפטומים, עוד פעם, שקשורים בחרדה, שקשורים בדיכאון, שקשורים באובססיה, שקשורים בסטוקינג, במעקב אחרי מי שאוהבים, שקשור בקנאה נורא גדולה, שקשור ברצון למות לפעמים, סימפטומים של רצון להתאבד מרוב פחד מאכזבה, או כל מיני דברים שיכולים להיות קשים. בעיקרון גיל ההתבגרות אמור להיות התנסות והתגבשות של יחסים למין השני, יחס למין, הזהות שלי, אם זה האישה, הזהות הנשית שלי, אם זה גבר, הזהות הגברית שלי, הנטייה המינית, כל מיני נושאים ודחפים שיכולים להביא לכל מיני קומפלקסים. למשל, בואו ניקח רגע את העניין של הזהות והג'נדר של האדם, הנשיות או הגבריות. בגיל ההתבגרות זה נעשה מאוד ברור, אני בן או אני בת, אני גבר או אני אישה, מה שקודם היה יכול להיות קצת מעורפל ויכול להיות קצת, יש עם כל מיני וריאציות, פה יש איזשהו צורך לעמוד מול הזהות, לגבש את הזהות, בהתחלה דרך בני מיני, ואחר כך דרך כל מיני סטריאוטיפים וכל מיני דברים חברתיים שהם נורא חזקים. למשל, בן צריך להיות חזק, או צריך להיות חכם, או צריך להיות חברמן, בת צריכה להיות יפה, צריכה להיות מאוד טובה אל הזולת, היא צריכה להיות פחות תחרותית, היא צריכה להיות פחות מתעמתת, נאבקת, וכולי וכולי. יש לנו כל מיני דברים חברתיים שהם נכנסים כקומפלקסים חברתיים אולי, אבל הם עושים איזשהו קומפלקס לבן אדם. הוא לא מרגיש מספיק גבר, היא לא מרגישה מספיק אישה, תכונות מסוימות היא צריכה להסתיר, ותכונות מסוימות מנסה בכוח להבליט, יש גם עניין של פרסונה של נשי או גברי, וכל מיני דברים כאלה שיוצרים איזשהם קומפלקסים, שסביבם נוצר איזשהו מתח, נוצרת חרדה לפעמים, נוצר דיכאון, נוצר ניסיון להסתיר, ניסיון להבליט את הפרסונה, להיות גברי בפרסונה, להיות נשית בפרסונה, שזה יוצר גם כן איזה פער פנימי ואיזה קונפליקט, שבמצב הנרוטי זה ייצור כל מיני מתחים וכל מיני קונפליקטים, שבטיפול אנחנו צריכים לעזור למטופל במצב הזה, למצוא את הגבריות שלו, או למצוא את הנשיות שלה, לצאת מסטריאוטיפים, לנטרל את הקומפלקסים החברתיים, ולראות את הקומפלקס האישי, ממה הוא מגיע, איזה תכונות חסרות, איזה תכונות הבן אדם היה רוצה, איזה מין גבר הוא היה רוצה, איזה מין אישה הייתה רוצה, ומכניסים גם את הסלף בתוך זה, שינטרל את הדברים, וייתן לבן אדם להגיע לזהות גברית או נשית בצורה האישית שלו, לא רק בצורה החברתית, לא רק סביב הפרסונה. אז הסימפטומים הם פה רבים מאוד. בנים למשל שמרגישים פחות פחות גבריים או מרגישים נשיים מדי, מבליטים, יכולים להבליט נורא את הפרסונה, או יכולים דווקא להדחיק את כל החלק הנשי בצורה שמזיקה להם בסופו של דבר, או להפך. ולא להיות עצמם ולפתח false self, אז הנרוזה תבוא במאבק עם הקומפלקסים האלה. אם זה הפרעת אישיות, זה יכול להציף את האדם בצורה הרבה יותר חזקה, זה יכול להביא סימפטומים יותר בעייתיים, כמו פיצולים מאוד גדולים, או אם זה בכיוון יותר של מה שאמרנו קודם, דיסוציאציה, יכולה להיות דיסוציאציה ממש מאוד מאוד מרכזית של לחיות עם המין, למשל, בצורה של דפו-פרסונליזציה, למשל, שזה מחלק את האישיות, פעם היא מינית ופעם היא לא מינית. כשהיא מינית, היא לא זוכרת, כשהיא לא מינית, היא זוכרת שהיא לא הייתה מינית, והיא לא זוכרת כמעט מה היא עשתה אפילו. אז המצבים הקיצוניים האלה של דיסוציאציה מאוד חזקה, ושל השלכה של הדברים נורא על הסביבה, והאשמה, והמון acting out, והמון התחפשות לכל מיני דברים, יכולים להיות חלק מהפרעת אישיות שכבר ניצניה נראים בגיל ההתבגרות. אוקיי, אחרי הסערה הגדולה הזאת והסימפטומים הנרוטיים והבעייתיים שמראים את המתבגר כממש לפעמים בעייתי ביותר, הם שוכחים בסוף גיל ההתבגרות. בתקופה שבן אדם מסיים את גיל ההתבגרות, hopefully מי סיים אותו, הוא גם משתחרר לאט לאט מארכיטיפ שאנחנו קוראים לו ארכיטיפ הפואר, שעליו נקדיש שיעור שלם, כי זוהי הפרעה שיוג מאוד התמקד בה. הפואר הוא הנער הנצחי, זאת אומרת, זה מצב שבו הקומפלקס סביב הארכיטיפ של הנער נשאר מאוד חזק אצל המתבגר, הוא לא רוצה להתבגר, הוא לא מצליח להתגבר, הוא מסתיר כל מיני חולשות, והוא נשאר עם מנטליות של נער. אז את זה נדבר לחוד, כי זה יותר דומה לסוג של הפרעת אישיות, בייחוד אם זה ממשיך אחר כך לאורך שנים. כאשר יש את החלק של הפואר בצורה של קומפלקס, ולא קומפלקס שלא השתלט על האדם, כי הוא לא הפרעת אישיות, אז יש בגיל ההתבגרות עדיין איזשהו מאבק וקונפליקט מאוד גדול, כמה אני עוד נער וכמה אני כבר מוכן להיות מבוגר. והקומפלקס הזה שהוא מופיע באישיות כאיזשהו קונפליקט עם החלק של הנער שבי ואני כבר רוצה להתבגר, אז אנחנו אומרים יש פה מצב נרוטי סביב קושי של האדם להתבגר.
הוא עוד לא יכול להתבגר, הוא עוד לא מסוגל להתבגר, הוא כל הזמן מתלבט עם הנקודה הזאת, והוא כל הזמן מרגיש, הייתי ילדותי, הייתי מתבגר, לא הייתי רציני, אני מבוגר, אני לא מבוגר, סביב זה יש איזושהי נרוטיות שיכולה להביא עוד פעם, איזושהי חרדה סביב ההתבגרות, איזשהו ספליטינג מסוים סביב ההתבגרות, איזשהו דיכאון בלהתבגר, אבל סביב הילדות וסביב הבגרות, לא ניצלתי את שנות גיל ההתבגרות, אני בעצם לא חוויתי את המיניות שלי, לא חוויתי את החופש הנערי שלי, ופתאום התבגרתי ונעשיתי רציני מדי וכולי. השירות הצבאי בארץ הוא כמעין, אפשר להסתכל עליו כמעין טקס חניכה מסוים סביב ההתבגרות, שאיזשהו שנים כאלה שהטירונות ואחריה, שבהם אני בעצם מפסיק להיות נער, מפסיק לפחד, מפסיק להיות קשור לאמא, לבית, ומתחיל את השנים הראשונות של ההתבגרות שלי, להוכיח את עצמי כמבוגר, להיות רציני, וכאן מאוד חשוב האם עולה במלוא הבעייתיות קומפלקס האב, או קומפלקס האם, בעיקר קומפלקס האב, כי אנחנו רואים שכבר בשירות הצבאי, נערים ונערות שמתקשים מאוד להתגייס, להיכנס למסגרת, להיכנס להיררכיה של סמכויות, לעשות תפקידים, לקחת עליהם אחריות, יש להם איזשהו קושי שקשור בקומפלקס האב בדרך כלל. קומפלקס האב שלילי בעיקר, עם אנרגיה שלילית, חוסר הזדהות, פחד, חוסר יכולת לקחת תפקידים, ואז הנרוזה יכולה להתבטא עוד פעם בחרדה, בדיסוציאציה, בתחושות קשות של סוגרים עליי, חונקים אותי, אני לא מסוגל להישאר פה, והמוסר והערכים נכנסים, ואז הבן אדם בעצם מרגיש את עצמו נכשל, או מרגיש את עצמו במרד מתמשך, או מרגיש את עצמו באנטי המערכת בצורה מאוד מאוד שלילית. יכול להיות גם קומפלקסים סביב האם, למשל הפרידה מהבית, הפרידה מהאם, להיות ללא בית, להיות ללא אווירת בית, ללא תמיכה רגשית של בית וכולי, קומפלקס אחר שיכול לעלות וליצור איזשהו נרוזה שמתבטאת בכל הזמן לצלצל הביתה, לפחד, או להיצמד למישהו, או להיות תלוי במישהו אחר. סוג נוסף של קומפלקס שיכול לעלות סביב מעבר לאב ולאם, זה קומפלקסים חברתיים. כי הצבא זה איזושהי תקופה שמאוד קשה לעבור אותה אם אתה לא מחובר מבחינה חברתית. מה שעוזר למתבגר ולמתבגרת לעשות את השירות הצבאי, זה בדרך כלל הקשר החברתי בתוך הקבוצה, בתוך הצוות, בתוך המחלקה. אנשים שיש להם, היה להם בגיל ההתבגרות איזשהם בעיות חברתיות של המקום שלהם, הפופולריות שלהם, החוסר מקובלות שלהם, התחושת הדחייה או דברים חברתיים, זה עולה במלוא הדרו בצורה נוירוטית, והבן אדם לא מסתדר מבחינה חברתית, ולא להסתדר מבחינה חברתית זה אומר להיות חלש גם מבחינת ההסתגלות בצבא. אדם שמרגיש את עצמו מבודד, לא שייך, לא חלק מהחבר'ה, הוא יסבול יותר, הוא ירגיש הרבה יותר לחצים, והוא יכול להגיע למצב שהוא ירגיש את עצמו נכשל בצבא. אם אנחנו מדברים על הפרעת אישיות בנושא הזה, של ההסתגלות החברתית בצבא, אז שם הבעיות יכולות להיות יותר קשות. כי אם בן אדם הוא סכיזואידי, או אם בן אדם סוחב איזושהי בעיה נרקסיסטית מאוד קשה, או בעיה של בורדרלניות קשה, או בעיה כפייתית מאוד קשה, שהיא ברמה אישיותית, אז החוסר היכולת שלו להסתגל אל הצבא וליצירת החלק החברתי בצבא, יכול להיות בצורה הרבה יותר קשה, והסימפטומים שיכולים להיווצר, הם סימפטומים הרבה יותר דרמטיים. נגיד, היה לי בזמנו מישהו שהיה לו משבר כבר בטירונות, והוא נעשה לגמרי פרנואידי כלפי כולם. הוא לא בן אדם פסיכוטי, הוא לא בן אדם סכיזופרני, אבל המשבר, בתור הפרעת אישיות, הוביל אותו לאיזו תחושת פרנויה. מישהו אחר שהוא נגיד נורא נרקסיסטי ופתאום לא הולך לו מבחינה חברתית והוא לא מצליח להגיע למצב של לספק נרקסיסטית את עצמו כחייל או כקצין או משהו כזה, יכול להביא לאיזשהו משבר, והבושה הנרקסיסטית יכולה להביא סימפטומים מאוד מאוד קשים לפעמים. אישיות נרקסיסטית שנשברת יכולה להיכנס למצב של בושה והשפלה ולהגיע אפילו להתאבדות. התאבדות לא על רקע רגשות אשמה ונרוזה, אלא על רקע של כישלון ולא להרגיש שווה ולא להרגיש שהוא מסוגל. הפרסונה התנפצה, כולם גילו שהוא לא גבר, שהוא לא שווה, וזה מין משבר שהאדם יכול להגיע למצב שהוא לא מתרפא ממנו. זאת אומרת, יש לנו כאן מצב שונה בין הפרעת אישיות ובמצב נרוטי, שהנרוטי יכול, התחלתי לדבר על זה, שהוא יכול, יכולים לצאת אצלו קומפלקסים חברתיים מסוימים, שהוא צריך להתמודד איתם תוך כדי ההסתגלות לצבא. אנחנו נעבור הלאה. יצירת זוגיות שהיא בעצם קורית תוך כדי הצבא או אחרי הצבא, זוגיות אפילו רצינית ועמוקה יותר אנחנו מדברים, יכולה לעלות גם בעיות נרוטיות שקשורות אצל האדם, גם ביחסי האובייקט היותר ראשונים עם האם, גם אם זה גבר או גם אישה לפעמים, עם קומפלקסים שיש להם סביב הדמות של האב, וכל מה שקשור ביחסים עם המין שלו או עם המין האחר, יכולים להביא לאיזושהי בעייתיות נרוטית תוך כדי יצירת היחסים. כי כאשר האדם מוכן להתקרב לבן או בת זוג ולשים את יחסי האובייקט שלו בסיכון, אם הוא נושא איתו מערכת של קומפלקסים של סביב התקרבות, אינטימיות, חשיפה, מעבר לעניין המיני כמובן, משני הצדדים, גם העניין של להיות מחובר למישהו, להיות תלוי במישהו, להיות במצב שתלויים בך, להתקרב, להרגיש את כל הרגשות שקשורים בהתקרבות לבן אדם אחר, אם הקומפלקסים ההוריים הם חזקים, אז יכול להיות שתתחיל איזושהי אמביוולנציה, איזושהי חרדה מההתקרבות. אמביוולנציה כלפי ההתקרבות. אני לא יודע, זה היא או לא היא, היא יפה מספיק, זו החלטה נכונה או לא, או זה הוא הבן אדם שאני יכולה לסמוך עליו, לא יכולה לסמוך עליו. כל הנרוטיות הזאת, היא מביאה את האדם הנרוטי להמון ספקות, אובססיות, חוסר יכולת להחליט, או פחד וחרדה, או כניסה למערכת של שולט נשלט, מערכת שקשורה בכמה להתמסר וכמה לא להתמסר. עכשיו, עוד פעם, זה מצב נרוטי, במובן הזה שהבן אדם מתמודד עם עצמו, נלחם עם עצמו, כועס על עצמו, מרגיש אשם עם עצמו, וגם אם הוא כועס על בן הזוג, הוא משליך את זה בצורה כזאת שהיא לא כמו בהפרעת אישיות, של האשמה, של התנפלות, של יחסי שליטה וכוח, של ניסיון להכניע את הצד השני. זה פחות באקטינג אאוט ובצורות האלה, וזה יותר יבוא באיזושהי צורה של התלבטויות פנימיות ונרוטיות. למשל, דוגמה לבן אדם שנמצא אצלי כרגע בטיפול, שאני אגיד בקיצור, ובמיוחד שזה הקלטה, אני רק אגיד כמה מילים, זה שיש אצלו תמיד ספק, כשהוא בוחר את בת הזוג, אם זה באמת היא, והוא לא עושה פשרה, וזה כן נכון, וזה לא נכון, וכל העניין הפרפקציוניסטי שיש לו סביב זה, סביב היופי, וסביב המצבים של מחויבות סופית או משהו כזה. עכשיו, בתוך הטיפול אנחנו ראינו כמה בעצם יש לו פחד מקשר, יש לו פחד מאינטימיות, יש לו פחד ממחויבות עמוקה ורגשית, וזה בגלל שהוא פחות מרגיש את הדברים, והנאירוטיות שלו, איך שהיא התגבשה בחיים, היא בזה שהוא הרבה הרבה מנותק מהרגשות, ופועל לפי השכל, לא מצליח להגיע למקום הרגשי והבטוח. אז בעצם הסימפטומים הם כל הזמן סימפטומים של התלבטות וחרטה, ואם הוא לא יחליט, אז הוא גם יתחרט, ואם הוא כן יחליט, אז הוא גם יתחרט, וזה מופיע באיזושהי צורה של התלבטות פנימית. בת הזוג מרגישה אותו הרבה פעמים מנותק, לא מקבלת ממנו ביטחון, והוא בטיפול בעצם פתח את כל ההתלבטויות האלה שקשורים כמובן, עם היחסים הראשונים במשפחה ועם קומפלקס האם שלו, שנתלתה בו מדי ורצתה ממנו דברים וציפתה ממנו להיות מין בן מאהב כזה שמציל אותה גם מהאב וגם מהחיים, והוא כל הזמן התמודד עם זה, והפתרון שלו היה איזושהי התנתקות מלפחות לא להרגיש ולעבוד עם הראש. ההתנתקות הזאת היא התנתקות נאירוטית אצלו, והקומפלקסים כשהם מציפים אותו, אז הוא כל הזמן בהתלבטות, והוא כל הזמן בדאגה, והוא מרגיש שהוא לא בסדר, וזה מוריד לו את הערך העצמי וכו' וכו'. בסופו של דבר, מה שהביא אותו כן להתחייב על נישואים, או על קשר עמוק, זה שהאישה נכנסה להיריון. היא נכנסה להיריון, כמובן, הוא ידע שהיא תיכנס איכשהו, לא במודע לגמרי, וההיריון כבר זה עובדה, ואז זה מכריח אותו להתמודד עם איזשהו מצב שנוצר מתוך המתח הנאירוטי שלו, ועכשיו הוא יצטרך לפתור את הבעיות והוא הגיע לטיפול. זאת אומרת שהנאירוטיות שלו בסופו של דבר יצרה איזשהו פתרון שמכריח אותו להיות עם אישה ומכריח אותו להתמודד עם הבעיה. אז אותו בן אדם הוא דוגמה שהקומפלקסים יצאו הרבה הרבה יותר חזק כאשר הוא כבר צריך, הוא כבר באמצע שנות עבר את אמצע שנות ה-30 וכבר משהו בתוכו רוצה כבר להתקשר, ועדיין הנרוזה לא מאפשרת לו. עכשיו, זה לא בן אדם שהוא הפרעת אישיות, זה בן אדם עם מצפון, עם מוסר, עם הסתכלות על עצמו, עם איזשהו יחסים אנושיים שיוצר עם בת הזוג שלו, אבל הוא כל הזמן מסתיר ממנה כמה הוא מתלבט וכמה הוא סובל בתוך עצמו. מה שהיא מרגישה, זה היא יותר מרגישה את הניתוק שלו, ושהוא לא תמיד שם, ושהוא לא תמיד תומך, והוא לא רואה אותה הרבה פעמים, אבל היא לא חווה את ההתלבטויות הפנימיות והמאבקים הפנימיים שיש לו סביב העניין של הבחירה, ובחירה בזוגיות, והפחד שלו בעצם מלהיכנס לאינטימיות. אנחנו רואים סבל מכל מיני צורות כאלה של הנאירוטיות של יצירת הקשר, ולמה לא יוצרים קשר, ולמה מפחדים, ולמה סוגרים, ולמה כשפותחים אז שוב מתלבטים וכולי, זה הכל מצבים נאירוטיים. שבהפרעת אישיות אנחנו נראה את דווקא בהפרעת אישיות לפעמים מישהי יכולה להתעלות במישהו, אין לה שום ספק, היא רק כל הזמן עושה לו את המוות אם היא לא מקבלת את מה שהיא רוצה, והיא יוצרת תלות חזקה, והיא יוצרת שליטה חזקה, והיא יוצרת הפחדה חזקה וכל מיני דברים כאלה, אבל ההתלבטות הם לא בתוכה או בתוכו. שעל זה נדבר כשנדבר על הפרעה נרציסטית ועל הבורדרליין. עכשיו נעבור הלאה, העניין של הורות, שזה איזשהו תקופה אחרת בחיים, אחרי הזוגיות, ששם מחכים לחלק מהאנשים, עוד פעם, קומפלקסים אוטונומיים, שקשורים לאימהות או לאבהות, או לכל מיני מצבים שדורשים אחריות של אבא למשל, להיות אדם רציני, אדם אחראי, אדם שמחזיק משפחה, אדם שתומך במשפחה, אדם שצריך להיות אבא לילדים. לפעמים הקומפלקסים שקשורים בארכיטיפ האב יכולים להיות חלק מהעניין, או קומפלקסים שאנחנו קוראים להם קומפלקס חיובי עם דמות האם. למשל, אב שהוא נורא נורא מזדהה ויש לו קומפלקס חיובי עם דמות האם, הוא לוקח נורא את החלק המרחם, הלא יודע לשים גבולות, הלא יודע להיות קשה לפעמים, המרחם נורא על הילדים, העוטף אותם מדי, המגונן עליהם מדי. יש לו קומפלקס אם חיובי, זה עדיין קומפלקס עם אנרגיה חיובית, אבל הוא כל הזמן שבוי באיזשהו תפקיד אמאי, הוא הנותן, הוא המזין, הוא המבשל, הוא העושה, אבל הוא גם לא יודע בכלל להיות קצת יותר אבא. אז עכשיו, אם יש לידו אמא, אשתו, שהיא לוקחת את התפקידים האחרים, אז אוקיי, אז זה פשוט חלוקה אחרת, היא מחוברת לארכיטיפ האב והוא לארכיטיפ האם. אבל אם זה ארכיטיפ, אם זה קומפלקס אם חיובי מדי, אז יהיה לו קשה לעשות תפקיד הורי בכלל, לא כל שכן תפקיד אבאי. אם הוא בקומפלקס שלילי עם דמות האב, או דמות האב חסרה, אז נוצר קומפלקס אב בצורה זו או אחרת, ואז יכול להיות שכל מה שנתפס כתפקידים או כדברים הבאים, יצרו אצלו קומפלקסים שונים ומשונים סביב דמות האב, והמאבק שלו בקומפלקס הזה הוא במצב נאורוטי, או שזה משתלט עליו פתאום, והוא נעשה אב שלילי לתקופה ופתאום מרגיש נורא אשם, הוא התנהג כמו אבא שלו, או שהוא נעשה, או שהוא נמנע מכל מיני מצבים שיביאו את הקומפלקס, קומפלקס האב, ואז הוא לא לוקח מספיק את התפקיד, הוא יותר בורח, הוא יותר נמנע, הוא יותר יוצא מהבית, הוא לא משתתף בהורות, הוא לא נכנס בכלל לאזור שיש בו סכנה, או שהוא יהיה נוקשה וקשה ותוקפני כמו האבא שלו, או שהוא יזדהה יותר מדי עם המקום של הילד, ועם החולשה, ועם הפגיעות, ועם הקורבנות, ועם הדברים האלה. הקומפלקסים פה יכולים ליצור אצל הבן אדם את הנאורוטיות, ששוב, יכולה להביא לסימפטומים שונים ומשונים סביב האבהות שלו. כנ"ל לגבי האם, אם שסוחבת איתה קומפלקס אם שלילי, יכולה להגיע למצבים שבהם היא תרגיש המון, כבר בלידה, דיכאון לידה למשל, שיכול להיות מצב נאורוטי ויכול להיות מצב פסיכוטי. אבל בואו ניקח את המקרה היותר חיובי, שזה מצב נאורוטי. בדיכאון אחרי לידה שהוא דיכאון נאורוטי, האם יכולה להגיע למצב שנגיד היא נורא פוחדת, שהיא תהיה תוקפנית כמו שהאימא שלה הייתה, שהיא תהיה אכזרית כלפי הילד, שהיא לא תיתן לו את מה שצריך, שהיא לא תהיה מספיק רגשית, שהיא לא תהיה מספיק מאכילה, ולהפך, עולים בה כל מיני דברים של תוקפנות כלפי הילד, שזה נורא מפחיד אותה, של דחייה מהילד, שזה נורא מפחיד אותה, של כל מיני קומפלקסים שליליים עם דמות האם. דמות האם הופנמה אצלה במובן של הקומפלקס, כאיזשהו דבר שלילי, קומפלקס אוטונומי, שיש כל הזמן פחד שהוא ישתלט, ואם הוא אפילו מורגש, זה יוצר בהם איזשהו דיכאון. אני לא מדבר כרגע על דיכאונות, שהם חלקם קשורים גם עם הורמונים, והם הורמונליים לפעמים אחרי הלידה, אלא ממש קומפלקס שאתה מרגיש אותו אצל האם הצעירה. פוסט-פרטום יכול להיות גם משהו פסיכוטי כמובן. ואם זה הפרעת אישיות, אז דווקא הרבה פעמים אצל הפרעות אישיות, אנחנו יכולים לראות הפרעות אישיות מסוג מסוים, שבשלב הראשוני שהתינוק הוא עוד חלק מהם, והוא עדיין, נגיד, בתוך המעגל שלהם, נגיד אימא נרציסיסטית, שהילד הוא חלק ממנה, או אימא בורדרליין, שהילד נורא מחובר אליה, הסימביוטיות הזאת היא עדיין לא מציעה את הבעיה החוצה. הבעיה מתחילה כשהפרעת אישיות כזאת צריכה להיפרד מהילד או לראות אותו כמשהו נפרד מעצמה. אז אנחנו נראה שמופיעים קומפלקסים קשים שאין להם שליטה עליהם. כן? אז יש פה משהו שהשאלה איך הקומפלקסים, איך הכוחות הבסיסיים של האדם, של האישה, באיזה מידה היא הפרעת אישיות, באיזה מידה היא נירוטית, באיזה מידה עדיין יש שם מצפון שמחזיק אותה ואגו שמחזיק אותה, והדברים הם מתנהלים בתוכה ועושים לה בלגנים בתוך עצמה. הם לא באים כל כך לידי ביטוי בהתנהגות החיצונית, הממשית, אבל בתוך עצמה היא מיוסרת והיא מרגישה המון המון דמיונות קשים. אז זה באשר המצב הראשוני של הלידה עם האב והאם. גם אב, למשל, שיש לו קומפלקס אם מאוד חזק, יכול להיות שהוא יגיב מאוד, מאוד בצורה פתולוגית כשאשתו נעשית אמא בעצמה. יכול להיות שעצם זה שהיא הופכת לאם, הקומפלקסים שיש לו עם אמא שלו הלא פתורים יצאו באיזושהי צורה. עכשיו, אם הוא נרוטי, אז זה יצא בצורה כזאת שהוא יתייסר עם כל מיני דברים, הוא ירגיש שהוא חרדת נטישה מאשתו, הוא ירגיש שהיא כבר לא מעניינת אותו, הוא יסבול מזה בתוך עצמו, הוא ירגיש דיכאון, הוא ירגיש לא רצוי וכולי. אם הוא הפרעת אישיות, אז הוא יגיב גם בכל מיני צורות מאוד מאוד קיצוניות, ובאקטינג אאוט כלפי האישה, או בכל מיני דברים שהוא יעשה מחוץ לניסויים, או בכל מיני דברים שהוא יעשה לאשתו בכל מיני צורות מודעות ולא מודעות. עכשיו, כשהילדים מתחילים לגדול, עולים גם קומפלקסים אחרים. סביב לתת לילד להיפרד, לשחרר, להם הרבה פעמים יש כל מיני קומפלקסים שהיא מתמודדת איתם, כל מיני חרדות. איך נותנים ללכת, איך רואים את הילד כנפרד, איך נותנים לו ללכת לבד לכל מיני מקומות, איך משחררים אותו לטיולים בבית ספר, ואיך מתמודדים כשהוא מתחיל להתעניין בחברה או בחברים ופחות באמא. כנ"ל לגבי האב, שגם יכול להיכנס לקומפלקסים של פרסונה, איך הילדים נראים, איך הם מופיעים בחברה, איך הם מייצגים אותו, איך הם לא מייצגים אותו. יכול להיות קומפלקס שביב כל מיני דברים שקשורים בלתת משמעת, לשחרר שליטה, לתת מסגרת כמו שצריך, ולתת את הברכה לדרך לילדים, כילדים שזקוקים לאב שרואה אותם, שמברך אותם, שנותן להם כיוון. לפעמים אלה הבעיות שלא נפתרו אצל האדם שנעשה אב לילדים שמתחילים לצאת לחברה ומתחילים להתבגר. כמובן שגיל ההתבגרות של הילדים יכול להיות משהו שמאוד מעיב על ההתבגרות של ההורים, מאוד מוציא את ההתבגרות שהייתה להורים, בגרות לא מוצלחת או כן מוצלחת, וההורים מתחילים להשליך על הילד כל מיני חלקים של עצמם. חלקים של עצמם, זה יכול להיות חלקים של הצל שלהם, זה יכול להיות קומפלקסים מסוימים שיש להם. בכל מקרה, אם ההורה לא מודע והוא לא יודע לעשות עבודה בעצמו, והוא פחות נרוטי, אז העסק הזה יקבל בלגן שלם בתוך המשפחה. כשההורה הוא נרוטי, יכול להיות שהדברים האלה יושלחו ויופעלו, אבל ההורה בעצמו יחזיק את זה וינסה להתמודד עם זה, ואולי יפתח כל מיני סימפטומים סביב המצב הבעייתי שנוצר לו עם המתבגרים שלו בבית. הדבר הבא, זה התחלת משבר אמצע החיים, שההורה כבר יוצא, או העניין שהתפקיד ההורי מקבל איזשהו תפנית, וההורה יותר עסוק בחצי השני בלעבור מן האגו והתפקידים ההוריים לסלף של עצמו, שהוא מתחיל לשאול את עצמו מי אני ומה אני ומה אני באמת רוצה, עד עכשיו שרתתי את האחרים, ועשיתי מה שצריך, ועשיתי מה שהחברה רוצה, והלכתי עם המצפון שלי, והלכתי עם הערכים שלי, אני עכשיו רוצה לחיות את עצמי. כל הבעיה של אמצע החיים, שעליה נדבר עוד הרבה בסמינרים היונגיאנים, יוצר מצב שהסלף הוא נעשה יותר חזק מהאגו, והציר אגו-סלף נעשה מאוד מאוד חשוב בהתפתחות בחצי השני. ואז אנחנו רואים הרבה מאוד אנשים שפתאום עולים כל מיני קומפלקסים ישנים שכבר כאילו נפטרו. זאת אומרת, האדם בעצם צריך להתחיל להתפנות מהאגו ומהחלקים שיותר קשורים לתפקוד ויותר קשורים לנתינה ויותר קשורים להתאמה ויותר קשורים להסתגלות וכל מיני בחירות שהוא עשה בגלל האגו, בגלל ההורים, בגלל קומפלקסים מסוימים, הם פתאום עולים, הבן אדם רוצה להתחיל לחיות את עצמו. הוא לא חי מספיק את האהבה, הוא לא חי מספיק את היצירה, הוא לא חי מספיק חלקים בתוך עצמו, ויש עלייה של כל מיני קומפלקסים לא פתורים. במיתוס של אדיפוס, אם אתם זוכרים, כשהוא באמצע החיים, אחרי שהוא כבר הרג את אביו, הוא חי בהרמון עם אמו, שהוא לא יודע שזה אמו, אז פתאום הממלכה חולה. ממלכה חולה, זה אומר שפרץ איזושהי מגפה, והאורקל אומר שהמגפה פרצה, כי המלך הקודם נרצח, ואיש לא שילם על זה מחיר. ואדיפוס פתאום קם לתחייה, והוא אומר שהוא רוצה לדעת מי הרג את המלך הקודם. הוא עדיין משליך הכל החוצה, הוא לא יודע שזה הוא, הוא לא מודע לזה בכלל שהוא רצח את אביו. והמיתוס הזה מספר לנו שאדיפוס מתחיל לעשות איזשהו מהלך כדי לדעת מי הרג את המלך הקודם. בעצם מי אני, מי אני באמת. ולדעת מי אתה באמת, זה להתחיל לברר את הסלף שלך. ואז כל מיני קומפלקסים לא פתורים, שמפריעים להגיע אל הסלף, הם נעשים יותר דומיננטיים. כן? הקומפלקס האימהי שהיה לו, שהוא היה מאוד מחובר לאם, אם אתם זוכרים במיתוס, אז האמא בכלל רצתה אותו והאבא לא רצה אותו, היא עשתה אותו אחרי שהיא שקטה את אביו יין. אז יש לו איזשהו קומפלקס עם אמא שבחרה בו ורצתה בו, והתלבשה עליו והפכה אותו לבן זוג שלה. אז הוא צריך להתעורר מהקומפלקס הזה החיובי שיש לו כלפי דמות האם, ולהתחיל לבדוק מי הוא באמת. עכשיו, אם הוא נרוטי, זה יתחיל להפריע לו, הוא יתחיל לסבול מזה שהוא לא חי את חייו, הוא לא חי את עצמו, הוא ירצה לשנות דברים, הוא יתחיל לנסות להבין את הסיפור שלו. אם הוא הפרעת אישיות, אז הוא יתחיל לעשות acting out. הוא לא ילך רק על להבין את עצמו ולראות את עצמו ולשנות דברים בחיים שלו, הוא יתחיל להיות מופעל מבפנים דרך כל מיני קומפלקסים שאו מפעילים אותו או מושלכים על הסביבה. בכלל, האלמנט של ההשלכה בחצי השני של החיים הוא אלמנט מזיק. בחצי הראשון ההשלכה איכשהו היא חלק מהחיים, לא דווקא ההשלכה של קומפלקסים. כל מיני השלכות בן אדם משליך על הסביבה וחי איכשהו בסדר. כדי להגיע לסלף האמיתי שלך, שהוא נורא חזק, הלחץ הזה הוא נורא חזק בחצי השני של החיים, האדם צריך להתחיל לבדוק מה הדברים שהסיטו אותו מדרכו, מה הדברים שהוא עשה לא בשביל עצמו. ואם הוא מגלה פתאום שהוא לא עשה דברים בשביל עצמו, אם הוא נרוטי, אז הוא יתחיל לבדוק ויתחיל איכשהו למצוא את הדרך ולהבין וכו', או לפתח סימפטומים של דיכאון אמצע החיים, או חרדה שהוא לא חי את חייו כמו שצריך, או כל מיני סימפטומים אחרים, הוא יתאהב פתאום במישהי שהוא אף פעם, באישה שהוא אף פעם לא הרשה לעצמו להתאהב וכל מיני דברים כאלה. כל הדברים האלה יהיו בגדר של הצפה, עם רגשות אשמה, עם בדיקה, עם כל מיני סימפטומים, לעומת מישהו שיתחיל לעשות acting out ולא יבין מה, מי נגד מי, ופשוט יהפוך את כל, את כל המשפחה שלו, או ישנה את כל החיים שלו, או אם הוא הפרעה, היא הפרעה נרציסטית נגיד, ופתאום באמצע החיים היא מאבדת את היופי שלה, אז היא תתחיל לעשות כל מיני דברים, acting out עם אובדן היופי בצורה שהיא לא תוכל לאבד את זה בכלל. היא תעשה המון acting out, היא תהיה בצורה אובססיבית בניתוחים, היא תעשה כל מיני acting out של לפתות גברים או לעשות משהו כדי להוכיח לעצמה שהיא יפה, או כל מיני דברים בהתנהגויות ופחות בסימפטומים נרוטיים שיביאו אותה לאיזושהי התבוננות ואיזשהו פתרון של הבעיה. אז גם הפרעת אישיות וגם בורדרליין וגם הפרעות אובססיביות וגם כל מיני הפרעות של אישיות בלתי בשלה וכל מיני הפרעות שהן יותר באישיות, או פואר, אתרנוס נגיד, מישהי שהיא פואלה, נערה נצחית, ופתאום היא מגיעה להתחלת החצי השני, אז יכול להיות שיהיו פה הרבה מאוד acting out, כי אין אפשרות לאבד ולהבין ולהסתכל ולהתבונן על מה בעצם כרגע המשבר הזה. אז במצב הנרוטי זה יביא לכל מיני סימפטומים, יביא את הבן אדם hopefully לטיפול, והוא יוכל להתחיל להתבונן ולהתעמת עם כל מיני דברים שעולים כרגע, שכל השנים הפריעו לו לחיות את הסלף שלו. אולי היו הרבה מצבים שהוא פעל מתוך מצפון יתר, מתוך ריצוי של אחרים, מתוך פחד לאבד את האהבה, מתוך פחד להיות שונה או משונה, מתוך פחד של הפרסונה יותר להיות מין דמות מגוחכת, אז הוא לא העיז ללכת עם הרצונות שלו. הקומפלקסים שברו אותו בתוך עצמו, והנה עכשיו הם יכולים לעלות, והוא יכול אולי לפתור אותם, ואז בעצם לפנות איזושהי דרך אל הסלף שלו. אז בחצי השני אנחנו רואים שמתחילים לעלות בעיות שאף פעם לא פתרתי, ועכשיו, בגלל שהסלף מדבר, הגיע הזמן לפתור אותם. אז במקרה הטוב, אם אני נרוטי, אני אוכל לפתור אותם. עדיין יהיה בעיות ויופיעו סימפטומים ויופיעו וכו' וכו'. הגיל הזקנה והגיל שבו האדם נעשה יותר חולה, ואולי אפילו עומד מול המוות בכל מיני מצבים, זה כבר מעלה קומפלקסים אחרים, בעייתיות מסוג אחר. ושוב, השאלה באיזה מידה הקומפלקסים האלה של הגיל המבוגר, לא רק קומפלקסים של הגיל הצעיר, נוצרים גם קומפלקסים אחרים, גם בגיל המבוגר. למשל, אם פתאום מישהו בגיל יחסית צעיר עמד מול המוות, מול התקף לב, מול איזה מחלה ממארת, הוא קיבל כימותרפיה, הוא פתאום עבר איזשהו משבר מאוד גדול, הדברים האלה גם יוצרים קומפלקסים שהם קשורים במוות וקשורים בחולי וקשורים בזקנה. והקומפלקסים האלה יכולים שוב להעיב על הבן אדם, ואם הוא לא יפתור אותם ולא יאבד אותם, אז יכול להיות שבסופו של דבר הוא יחיה עם איזשהם סימפטומים ממושכים של דיכאון, של חרדה, של פחד מוות, של ייאוש, של כל מיני דברים שקשורים באיזשהו אובדן האמון בחיים, בעצמי וכו'. לעומת זה, אם הוא יאבד את מה שהוא עבר, והקומפלקס שנוצר, שלפעמים גם יתלבש על קומפלקס קודם, יקבל מענה, אז יש סיכוי שהבן אדם עצמו יצליח להמשיך בחיים יחסית יותר נורמליים. אז שימו לב, גם בהתמודדות עם החלק האחרון הזה של החיים, העובדה שבן אדם הוא נרוטי ויהיה לו סימפטומים והוא יוכל לאבד אותם בתוך התבוננות על עצמו ואיזשהו עיבוד רגשי, אז יש יותר סיכוי שהוא יוכל עוד להגיע אל הסלף, לעומת הבן אדם שאין לו את הנרוטיות הזאת ואת ההתלבטויות הפנימיות סביב החלק הזה של החצי השני של החיים. אני אשלח לכם בהמשך עוד חלק מסוים, ונמשיך לסגור את העניין הזה של הנרוזות בעוד ככה דיון על הנושא של סימפטומים אופייניים.